המשמעות הראשונית היא משמעות של עצירה. כמו לקום, אני הולך ואני נעצר, מקביל לעמד, כן, אנחנו נראה בהמשך שיש מקומות שעמידה ומקום נזכרים יחד. המים, איפה שהם נעצרים, זה המקום שלהם. הם שטפו ונעצרו. וכמו שהמים ככה נעצרים, אז גם אפשר לדבר לבני אדם, וילך למסעיו אצל אברהם אבינו, מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, ובהמשך אל מקום המזבח. אז שוב, אנחנו מדברים על הליכה, 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 ועמידה, המקום של העמידה והעצירה, הוא נקרא מקום. קצת משובש כאן התצוגה, בגלל הטעמים. הפסוק מנחום, לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בהרון אפו, הקבלה בין עמד לקם, ובפסוקים שנמצאים כאן אפשר לראות גם שמזדמנים שוב יחד השורש עמד וקם, וישכם אברהם למקום אשר עמד שם, כן? מקום לפי מה שאמרנו זה מקביל למעמד, כי המקום אשר אתה עומד עליו, ככה נאמר למשה רבנו בסנה. ופסוק שנזכר גם בהרצאה לפני כן, כי אם החרש תחרישי, בעת הזאת רגע פעצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. המקום כאן הוא מקום קצת שונה מהמקומות הרגילים שבתנך. נחכה עם זה שנייה. בשביל ההבנה שוב של המילה מקום, אפשר לראות את הפסוק המובא למטה מאיוב, מקום מופשט, אבל המשמעות היא כמו המקום שראינו בהתחלה. ארץ אל תחסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי, כלומר שאדם לא יספג אלא כל הזמן יישאר ויראו אותו, והזעקה לא תיבלה בשום מקום, כן, היא לא תיעצר, היא תמשיך ותהלך בארץ. אז שוב רואים שמקום זה מקום של עצירה ומעמד. אפשר לראות את זה בתרגום הארמי, אל תעמוד בכל הכיכר שנאמר אצל לילות ולא תקום, עמידה במובן עצירה שנאמר אצל לאב, אתה עמוד מלדת וקמת, והנה עומד, קאם, כמו שאנחנו מכירים אחרי זה, קאה, שיש מה שאומרים קאי היום בתלמוד, תקו, כידוע, תקו, אז זה הלשון של עמידה ותקומה, הן קשורות זו וזו. זה בקצרה מקום במקרא. בלשון חכמים מתחדש המובן של לפני המקום ובשמעות של כינוי לקדוש ברוך הוא. ונשאלת השאלה, מה התהליך? איך קרה שהתחילו לקרוא לקדוש ברוך הוא המקום ברוך הוא, כפי שאנחנו מכירים ורגילים בברכות ובמקומות רבים בלשון חז"ל? אז הדוגמה שהבאתי כאן היא דוגמה מאזור הר הבית, עם חוני המעגל, כן, עלו להר הבית מפני הגשמים. אתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך. המקום כאן זה כינוי לקדוש ברוך הוא. כתב על זה פרופסור אפרים אלימלך אורבך, והוא דן בכל מיני חוקרים, גם בני ברית ושאינם בני ברית, שעסקו בזה וניסו לקשר את זה להשפעות גם של מילים יווניות מקבילות שהלכו בעולם. אני אומר פה דברים שגם קשורים למה שהוא אמר, אבל אולי נעשה את זה בצורה יותר ממוקדת. אנחנו מכירים לשונות של שבועה שיש לשון חכמים, אבל בואו שנייה נחכה עם זה שנייה. זה דרשה ידועה, לכאורה היה אפשר להגיד מה אתה בכלל שואל, מאיפה באה המילה המקום. אנחנו מכירים את לשון דרשת חכמים, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום, שהוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו, כן, דורשים את זה מהפסוק הנה מקום איתי, שהקדוש ברוך הוא מקומה של עולם. אבל אפשר לראות במדרש שוב שמופיע במשמעות מאוד קרובה על מילה מקבילה למקום שהיא מעון. תראו למטה, מעונה אלוהי קדם, אין לנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואם עולמו מעונו. ממה שכתוב השם מעון אתה, הווה הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו. אפשר לראות בזה שהדרשה היא עומדת בפני עצמה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, זה אמירה שעומדת כמובן בפני עצמה, יש לה משמעות עמוקה בהסתכלות על העולם, ולאו דווקא שהיא פירוש על דרך הפשט איך קרה שהתחילו לקרוא לקדוש ברוך הוא מקום. אז לא חייבים לראות את הדרשה הזאת, אני חושב, בתור הסבר היסטורי של התהליך. אני חושב אפשרות היותר פשוטה היא על פי המובאות שנראה עכשיו. יש לשון של שבועה שמופיעה לא פעם בדברי חז"ל. תראו כאן, אמר רבן שמעון בן גמליאל, המעון הזה, כן, צריך לשים שם סימן קריאה, לא עלין הלילה עד שיהיו בדינרים. זה דיון על מחיר הכינים שהיו בירושלים, כינים רבים של כן, של תורים ובני יונה שצריכים להקרבה. הוא גזר גזרה והפחית את הביקוש לקינים. מה? הוא הפחית את הביקוש, ובעקבות זאת, אני לא מבין גדול בכלכלה, אבל ככה אומרים שכשאין ביקוש רב, אז הקינים צנחו המחיר שלהם באחוזים רבים. תראו בסוף, ועמדו קינים בו ביום ברבעתיים. לענייננו כאן, הלשון הזאת, המעון הזה, כן, אנחנו מדברים על ירושלים, בזמן שבית המקדש עומד, ורבן שמעון בן גמליאל אומר, המעון הזה, לשון של שבועה. לשונות שבועה מקבילות, אנחנו מוצאים, שוב, המעון הזה, אמר רבי זכריה בן הקצב, לא זזה ידה מתוך ידי, ועניין איסור אישה על בעלה. משעה שנכנסו עובדי כחובים, זה מן הסתם מצומזר, נכון? יש פה שעוסקים בזה. לירושלים, המעון הזה שבועה במקום המקדש. וגם בארמית, אמר רבי יוחנן, החלה בידינו היא, ושוב, הלשון של השבועה במקדש. סביר, על פי זאת, שהלשון של המעון הזה כשנשבעים, אנחנו נשבעים בסוג של מטונימיה, כלומר מעבר של שם למשהו שנמצא סמוך לו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ואנחנו לא יכולים לדבר עליו באופן ישיר, אנחנו מכנים אותו בשם, והשכינה שורה בבית המקדש. הלשון שהם משביעים את הכהן הגדול ביום הכיפורים, משביעים לנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה. אני חושב שכשאומרים המעון הזה, זה לשון קצרה ללשון הזאת, מי ששיכן שמו בבית הזה. וכמו שהם אומרים המעון הזה, וכמו שאומרים החלה, אז גם המקום השתמשו בו. אפשר לראות למשל במסכת סוכה, שאמרו אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם לכאן השם, מצטטים פה פסוק מיחזקאל, ואנו ליה ועינינו ליה. אז המקום והבית, המשנה הזאת גם מוכרת, שמי שנכנס להר הבית הוא מקיף בדרך שמאל, חוץ ממי שרואה דבר, מי שאבל, שהוא מקיף בצורה הפוכה. שואלים אותו, מה לך מקיף לשמאל? שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך. אז ההצעה שאני מציע כאן, שוב, אני לא מחדש פה את הדברים, שכשאמרו המקום הזה, כשאמרו לפני המקום, אז זה לשון קצרה שמכוונת אל מקום הקודש. ראיתי שאוריאל מדבר על לשון בית המקדש, אולי גם ייגע בעניין הזה, שהקודש בעצמו, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מגינים לומר הקדוש ברוך הוא, יש שהציעו שהדרך, הצורה המקורית הייתה הקודש ברוך הוא, וגם אפשר לראות הרבה בכתבי יד שאמרו הקודש ולא הקדוש, בארמית אומרים קודשה, בריחו, שקודשה זה כמו קודש ולא כמו קדוש, לא כמו שם התואר. אז שיכול להיות שגם המילה הזאת מכוונת למקום הקודש. מכל מקום, בקצרה, אז המילה מעון ומקום, כמו שראינו במקבילות, יש גם פסוקים שהם יחד, שניהם מכוונות למקדש, שמה אהבתי מעון ביתך, מקום משכן כבודך. ואפשר להשוות שוב פסוק מספר דברים, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ושימו לב בלשון של שלמה המלך, הוא הפסוק של למטה, ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים, ממש לשון מקבילה, פה זה מעון קודשך ופה זה מקום שבטך. והמקום נזכר פעמיים בדברי שלמה, אל המקום הזה הראשון זה מקום המקדש, מקום שבטך זה כביכול מקום שבטו של הקדוש ברוך הוא בשמיים. ראיתי ששדל שמואל דוד הוצאתו הציע בפירושו לישעיהו שהמילה מקום היא משמשת כמו המילה מעון, אבל לא בהקשר של המקדש, אלא בהקשר של כמו השם מעון היית לנו, כמו מעון קודשך מן השמיים. וכמו שאנחנו עומדים שמיים, כן, להקדיש לשמיים, אז זה בעצם שוב שתי סוגים של מטונימיה, שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא כמו היושבי בשמיים, אז אנחנו מכנים אותו בשם שמיים, והוא שוכן גם בארץ, אז אנחנו מכנים אותו על שם מקום שכינתו בארץ. במאמר שהזכרתי של פרופסור אורבך, הוא ניצא בספר שלו חז"ל אמונות ודעות, אז הוא מביא את המילה מקום בתור השלמה לשמיים, ששמיים זה מבטא את השכינה החיצונית כביכול של הקדוש ברוך הוא, כאילו מחוץ לעולם שהוא גבוה ומוגבה. והוא אומר שחכמים השתמשו במילה מקום בשביל לבטא את הצד הקדוש ברוך הוא שנמצא בארץ ומשפיע, אבל גם ללא השלמה הזאת של שמיים מול מקום, אני חושב שזה באמת הדרך הסבירה להציע, שזה קיצור של הקדוש ברוך הוא השוכן במקום הזה, קראו לו המקום. כמו שזה התחדש בזמן באמת הבית השני, כשהמקום עמד על תילו. אז כמו שאמרנו, הדרך הזאת נקראת מטונימיה, להבדיל הרבה הבדלות. גם היום בלשון החול, כשאומרים למשל מירושלים נמסר כך וכך, כן, אז במקום לחנות את מי שנמצא בירושלים והמסדרונות השלטון או איך שנקרא לזה, אז אומרים מירושלים נמסר. נכון, נכון, זה כשיורדים לרזולוציות אז אפשר לראות שאנחנו הרבה פעמים עושים הדבקה כזאת מתונים לזה תופעה מעניינת. הזכרתי פה מקודם שלפני כמה שנים, 5 שנים אם אני טועה, משהו או 6, היה כינוס שדיבר בו יואל לרנר זכרו לברכה, הוא הזכיר את המילה גבול, הוא אמר שהיא התחילה את דרכה אולי קשורה לג'אבל שיש בערבית. גם שם אנחנו רואים מטונימיה שמדברים על גבול, שזה בין אם זה, כן, בין אם זה ג'אבל או משהו אחר, הקו התוחם, אז זה הגבול במקורו, ואחרי זה אנחנו קוראים לכל השטח שמוגבל בגבול גבול, כן, בכל גבולך, הכוונה בכל השטח שמוגבל בגבול. אז זו תופעה ש רואים אותה הרבה. מה? תחום, נכון, והיום בעברית
הוא הגבול של הקו של היום.
גם גבול וגם תחום במקור זה הקו, ובמשמעות משנית זה השטח שבין הקווים. היום באמת בעברית, בגלל שיש לנו גבול ותחום, אז בדרך כלל תחום זה יהיה השטח וגבול זה יהיה, אבל התופעה עצמה אני חושב שהתרחשה בשני המילים. אז זה בישוב בקצרה על המילה מקום. שוב אני עובר, אני מצטער שאני עושה את זה ככה בשטף, כי יש הרבה מה להאריך על הדברים. נעבור למילה עולם, וגם פה שוב חבל שישתמשו קצת הפסוקים עם הטעמים. המילה עולם, כמו שאמרנו במקרא, היא תמיד עניין של זמן. שוב נתחיל מההתחלה, המובאה הראשונה על האדם ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואחרי זה אצל אברהם אבינו, הארץ שאתה רואה לך אתננה ולזרחה עד עולם. ואם מחפשים הקבלה על דרך המקרא, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. שם וזכר זה מילים מקבילות, כמו שאנחנו מכירים, שמו וזכרו, ועולם ודור ודור זה גם מילים שאותה משמעות לנצח נצחים. כשאומרים מעולם ועד עולם, הלשון שהייתה בלשון ברכה שהייתה כבר במקרא, הכוונה מעולם זה כמו שאמרנו, כמו הפסוק שמופיע פה שוב קצת משובש, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, כלומר מאז, ולעולם זה לעתיד, כי לא לעולם עריב ולא לנצח אקצוף בישעיהו. אז מעולם ועד עולם זה מכסה את כל טווח הזמנים. בקונקורדנציה של אבן שושן, אז הוא מביא, אני חושב, 200 וכמה מקומות של המילה עולם, ולגבי שתי מובאות הוא כותב בסימן שאלה שאולי הכוונה היא לתבל, המשמעות המוכרת שאנחנו מכירים לשון חכמים. משמעות, פסוק אחד זה הפסוק הזה, כי אמרתי עולם חסד יבנה, ככה אנחנו רגילים, מי שישמע היום בדרשות, העולם בנוי על חסד. אבל הפרשן הטוב ביותר למקרא, כידוע, זה המקרא עצמו. ומי שיסתכל בפסוקים בפרק פיתת, בפסוקים שלפני ואחרי, הוא יראה בצורה די ברורה ש כי אמרתי עולם חסד יבנה, הכוונה לעולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, הכוונה שלעולם החסד יבנה, החסד זה מקביל פה לברית, ותראו כמה פסוקים אחרי זה, חסדי השם עולם עשירה לדור ודור, שוב החסד והעולם, וברור פה שהעולם הוא לעניין של זמן כמו דור ודור. באותו פרק בהמשך על דוד המלך, לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכיסאו כימי שמיים. אז לגבי העולם אפשר לראות בבירור, כמו שאמרנו, שזה עניין של הזמן. מעניין לראות פה את העניין של השמיים, כיסאו כימי שמיים, יש פה מעבר הפוך כזה. המילה שמיים אנחנו מכירים אותה בתור מונח מתחום המרחב, אבל השמיים זה משהו שעומד לנצח, אז הם יכולים לבטא גם את הזמן. פה כתוב כימי שמיים, אבל בפסוק שראינו מקודם, כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, הכוונה כמו שהשמיים עומדים לנצח, כך גם השמיים כלומר, המילה שמיים יכולה להתפרש גם במשמעות של נצח, קימי השמיים על הארץ, גם בלי המילה קימי השמיים. אז יש פה מעברים לשני הכיוונים. הפסוק השני שחשדו בו שהמשמעות שלו היא עולם תבל, זה פסוק מקהלת, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם. שימו לב על סוף הפסוק, מראש ועד סוף, מדברים פה על זמנים, ואבן עזרא מאיר שם, ומילת עולם בכל המקרא לא מצנוע כי אם על זמן ונצח. לכן הוא מביא דוגמאות, כן, הרבה פעמים זה מגיע המילה עולם בצורת מסמך, כלומר בצורת סמיכות בתור סומך, כן? אלוקי עולם, אלוקי הנצח, ברית עולם, בכל הצירופים האלה הכוונה באמת משהו שעומד לנצח. הוא מביא בסוף, יש מפרשים כי זה העולם כמו שהוא בלשון קדמוננו ז"ל, בעניין תאוות או תאוות העולם, אבל על פי הפשט הפשוט, למרות החריגות של המובאה הזאת, כי העולם שכתוב ככה בתור שם עצם זה דבר חריג, אין לנו מקום בתנ"ך שהמובן שלו פשוט כמו העולם שאנחנו מכירים היום, כל העולם כולו, וכמו שבלשון חכמים. כן. טוב, טור סיני הציע הצעות רבות, ואני חושב שזה פחות מתאים למה שאנחנו מנסים ללמוד כאן. מכל מקום, גם בצורה הזאת זה לא מתפרש באופן פשוט על העולם שאנחנו מכירים מלשון החכמים. שוב, מי שעסק בהרחבה בנושא הזה לא מזמן, פרופסור שמה פרידמן, הוא כתב, אני יודע, 100 עמודים או משהו, שהכתיר את זה בשם תעלומות עולם, והוא מציע באמת המון המון מחקרים ודברים, שוב בהשפעות גם של חוקרים ושפות אחרות שהלכו. הוא גם, התהליך שהוא מציע הוא שזה, הוא מקשר את זה להשפעות של מילים יווניות מקבילות, אבל גם זה עניין מורכב. בכל מקום אנחנו פה מנסים להתחקות אחרי המעבר הזה שהתרחש. אז בלשון חכמים, כידוע, הבאתי פה דוגמה, אבל אפשר להביא עוד דוגמאות רבות, העולם במשמעות של העולם הזה, כן, התבל, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה וכולי, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, זה הנוסח המוכר. אני מניח שרבים פה גם מכירים את המקורות שיש בכתבי היד, כבינו מרון, כן, אולי נראה את זה עוד מעט. נראה עכשיו שני מקרים מעניינים שהשתמשו בביטויים מהמקרא שהמשמעות שלהם היא עולם במשמעות הזמנית, והשתמשו בהם במשמעות שאנחנו מכירים. אז אחד זה, כולם מכירים כאן את התפילה שאומרים בראש השנה, היום הרת עולם. הבאתי כאן משהו סתם מהגניזה, אני זוכה לעבוד במילון ההיסטורי של האקדמיה הלשון במדור של הפיוט, אז אנחנו רואים הרבה כתבי יד כאלה, אז העדפתי להביא כאן נוסח קדום כזה, אבל לענייננו כאן, היום הרת עולם, כולם מבינים את זה במשמעות של היום נולד העולם, נולד או נהרה, אבל היום התחיל העולם. ודרך אגב, מה שאומרים היום בעברית החדשה, משהו הרי אסון, משהו הרי גורל, אז ככל הנראה הביטוי הזה ממש ביסודו כאן בפיוט, היום הרת עולם. הרה, אז זה בנקבה, ובזכר אנחנו נגיד הרי. מכל מקום, הצירוף הזה יסודו במקרא אצל ירמיהו, בהקשר דווקא לא חיובי כל כך, שהוא מקלל את היום שהוא נולד בו, מקלל את מי אשר לא מוטטני מרחם ותהי לאימי קברי ורחמה הרת עולם. כלומר, מי ייתן והייתי נשאר לעולם, כן, בהיריון הזה. אז הרת עולם הכוונה הריון לעולם, וחכמים לקחו את המילים האלה והשתמשו בהם במשמעות החדשה, העולם נולד. עוד מקום שאנחנו כולנו שגור על שפתותינו, בלשון הברכה, ברוך אתה השם מלך העולם, זה לשון מקראית בירמיהו, והשם אלוהים אמת הוא אלוהים חיים הוא מלך עולם, אבל מלך עולם זה לא מלך של העולם כולו, אלא מלך לעולם
לנצח.
ברוך אתה השם אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. שוב, לקחו את הביטוי המקראי, הוסיפו הידיעה, והמשמעות היא המלך, שאנחנו מליכים את הקדוש ברוך הוא על העולם כולו. עכשיו, יש פה לכאורה שאלה, והתהליך שאנחנו מראים שמעבר מהמשמעות של זמן למשמעות של מקום. התהליך הרגיל בשפה, בעברית ולא רק בעברית, זה תהליך הפוך. זה תהליך ממילים שקשורות לעולם המקום אל עולם הזמן. עולם הזמן זה עולם מופשט. ילד שנולד, בוא נחשוב, המילים הראשונות שהוא מדבר, זה לא יהיה מילים שקשורות לזמן, אלא דברים יותר פיזיים, פה, שם, לפני, אחרי. המעבר שיש הוא, אנחנו מדמים את הזמן למקום. כמו שאנחנו אומרים שאני נמצא בקריית נוער, אז אנחנו נמצאים עכשיו בשעה 4 או 5, והמעברים בדרך כלל יהיו מעולם המקום אל עולם הזמן. הבאתי אותו בדוגמאות, מי שמתעניין, יש ספר שנקרא גלגולי לשון של חוקר בשם גיא דויצ'ר, שמוביל שם דוגמאות רבות לעניין הזה מהרבה שפות, אבל אני חושב שזה משהו שלא נתון בספק, כן? שכמו שאומרים לפני ואחרי, לפני בא מפנים, אני נמצא לפני משהו, מסתכל עליו בפניי, מה שמאחוריי זה קשור לאחור, אבל אנחנו משתמשים בזה היום בלי להרגיש שזה מטאפורה בהקשרים של זמן. לפני השתייה, זה הבאתי סתם מקומות מהמקראות, מפרשת השבוע, אחרי המגפה, אנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, שזה דוגמה לתופעה הזאת. בין המצרים במקור זה עניין של מקום, בין מצר למצר, אבל משתמשים באותה מילת יחס גם כשמדמים זמן, בין זמן לזמן. אז בין המצרים אנחנו משתמשים בזה בין הצומות, ושוב במילות היחס האחרות. ושוב, אם נזדקק לעברית החדשה, אם אני אומר למישהו שיביא לי איזשהו סכום כסף או משהו על המקום, אני רוצה את זה, אז אני מתכוון שהוא יביא לי את זה מיד, כן? לא אכפת לי באיזה מקום הוא ייתן לי את זה, אבל שייתן לי את זה על המקום, הכוונה מיד. וזה בדיוק המילה לאלתר, שזה על אתר בארמית. אז הדרך הרגילה היא ממקום לזמן, ובעולם הצגנו דרך הפוכה, כן? שבתנך עולם זה משהו של לנצח, והיום זה למקום. אז זה שאלה מעניינת, איך זה קרה ומדוע. אז אמרתי ששם פרידמן הוא תולה את זה בהשפעות של שפות אחרות. אני חושב שאפשר גם לומר שעולם זה לא זמן כמו שאנחנו רואים פה, זמנים רגילים, אלא לעולם תמיד זה משהו מופלג, זה משהו מעולם עד עולם, זה קשור לנצח, זה קשור למשהו אינסופי. וכשמדברים על משהו מופלג ורחוק ואינסופי שמקיף את האדם מרשע מראש ועד סוף, אז הקישור למקום הוא יותר קרוב. זה לא כמו הדוגמאות האלה. למשל, הוא מביא שם, ראיתי דוגמה שאומרים על אבות העולם שהיו גדולים, גדולי העולם. איזה עולם זה? זה עולם של הזמן או עולם של המקום? זו שאלה, נכון? גדולי העולם יכול להיות מי שחי היום, כל גדולי העולם. יש מקומות ששני העולמות האלה מתמזגים, ובגלל זה אני חושב המעבר הוא יותר יכול להיות מוסבר, כמו הפסוק שיש, שאלנה לימים ראשונים, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, ומן היום אשר ברא השם, כן? כלומר, כשמדברים על טווח זמנים אינסופי מופלג, אז שני האופקים האלה של המרחב והזמן הם נפגשים. וכמו שאמרנו, יש מעבר אבל חד בלשון חכמים, שהעולם הוא כבר במשמעות המאוחרת. מה שאני רוצה להראות פה בחלק השני, האחרון נקרא לזה, של השיחה הזאת, זה כמו שאמרתי, יש מאמר מעניין ויפה שכתב גד בן עמי צרפתי, פורסם בכתב העת לשוננו לפני שנים, והוא מביא שם, אוסף שם כמה וכמה דוגמאות של מדרשים של לשון חכמים, על פי לשון חכמים שהיא שונה מלשון המקרא. אני אביא סתם כמה דוגמאות כדי להבין את העיקרון. למשל, חז"ל דורשים, תסתכלו על השורה פה בסוף, על אברהם אבינו, והיה ברכה, שמזה לומדים שחותמים ברוך אתה השם מגן אברהם, והיה ברכה בכך חותמים ואין חותמים בכולם. מה שעומד פה מאחורי הדרשה זה שהמילה ברכה בלשון חכמים משמעותה גם ברכה אחת כמו ב-18 הברכות, וחז"ל, אין ספק שהם יודעים שכשכתוב ויהיה ברכה במקרא, אין הכוונה, אין קשר לברכות של התפילה. אבל חז"ל, כידוע, בדרשות שלהם לא נמנעים מלדרוש גם דרשות שנשמעות לנו רחוקות. אפילו הזכירו פה את האתרוג, אז דורשים על פי יוונית, נכון? פרי אדר, שזה הידור, שזה גדל על כל מים. כלומר, חז"ל, כשהם דורשים, הם דורשים בצורה חופשית הרבה פעמים. ו אין להם, הם לא מותחים קו בין לשון מקרא ולשון חכמים, למרות שיש גם מקומות שהם אומרים לשון מקרא לעצמה ולשון חכמים לעצמה, אבל בדרשות יש הרבה דרשות שהם על פי הלשון של חכמים. אז זה דוגמה שהוא מביא מברכה. עוד דוגמה שהוא לא מביא, אבל אפשר לאסוף דוגמאות רבות כאלה, המילה מזוזה. מזוזה כידוע במקרא זה הצד של הדלת ולא הקלף שאנחנו כותבים עליו. וכתב דם על מזוזות ביתך, אנחנו כותבים על קלף שמצמידים למזוזה, כשכתוב על שמשון הגיבור שהוא לקח את שתי המזוזות של עזה, אז לא היה שם מזוזות, יש להניח, הוא לקח את השער והסיע אותו. אבל כשחזר רואים פסוק כמו שיש במשלי, לשמור מזוזות פתחי, הם לא נמנעים, תסתכלו בשורות למטה, למה נאמר לשמור מזוזות פתחי, שאם יש לאדם שני פתחים צריך שני מזוזות, מזוזה בזה ובזה. לכך נאמר מזוזות פתחי. אז זה דוגמה לתופעה הזאת שדורשים פסוקים, משתמשים בשביל הדרשות אפילו שהמשמעות השתנתה. הזכרה כאן הדוגמה הזאת בעניין של מגילת אסתר, רוב אחיו, הזכרת את זה אברהם, זה גם אותה תופעה. בלשון חכמים רוב משתמשים הרבה בסוגיות הלכתיות, רוב, קרוב, כן? אז יש משמעות של רוב בתובן של מרבית, הרוב מתוך הכל, אבל בלשון מקרא אין המשמעות הזאת, רוב זה תמיד הרבה. ויש דוגמאות באמת רבות. אני רוצה להביא כמה דוגמאות בודדות בהקשר של מקום ועולם כמו שראינו. אז פסוק אחד, ויקרא שם המקום עשה ומריבה עד ריב בני ישראל ונסותם את השם לאמור. מוזכר שם לפני כן משה רבנו בפסוק שלפני. חכמים נחלקו במחילתא מי קרא. רבי יהושע אומר משה קראו, שנאמר ויקרא שם המקום על פי הפשט. רבי אלעזר המודעי אומר המקום קראו מסה ומריבה, שנאמר ויקרא שם המקום מסה ומריבה. כלומר הוא דורש את המילה המקום כאן, שהוא כמובן במודע שהיא מכוונת לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא סובר שהקדוש ברוך הוא כביכול קרא למקום מסע ומריבה, משתמש במשמעות המחודשת של לשון חכמים. עוד דוגמה מפורסמת, למרות שאני לא יודע עד כמה מודעים לפירוש שלה, רגילים יהודים שאוכלים על שולחן אומרים דבר תורה, כן? שמאיפה יודעים, המשנה היא פרקי אבות, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אחרי מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות אמרו כי צועה בלי מקום. מה הקשר לזה שלא אמרו דברי תורה? מי שיסתכל בפסוקים שם, נכון, אז בלי מקום כמובן, הכוונה בלי אזכור של שמיים. כן? ולעומת זאת, שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו דברי תורה, וידבר אליי, זה השולחן של לפני השם. אם שם השם נזכר ויש שם דברים, אז זה כאילו אכלו בשולחנו של מקום. אבל הדרשה מתבססת על ההבנה המחודשת של המילה מקום. זה לעניין המקום. בואו נראה עוד דוגמה שתיים לגבי עולם. אז אמרנו, עולם, חכמים דורשים, העולם מתחילה לא נברא אלא בחסד, שאמרתי עולם חסד יבנה, ואף שבפסוק הפשט הוא אחר. ובאותה דרך, מניין שגמילות חסדים מלאה הארץ, שנאמר חסד השם מלאה הארץ, ומניין שהיא מן הארץ עד הרקיע, כי גדול עד שמיים חסדיך, מניין שלמעלה מן הרקיע, כי גדול מעל שמיים חסדיך, ומניין שמסוף העולם ועד סופו, וחסד השם מעולם ועד העולם על יראיו. אז הם שוב מבינים פה על פי הבנה המאוחרת, שמקצה העולם ועד קצהו, ולא מההתחלה ועד הסוף. ועוד מקום אני חושב שמי שסתם קורא לא מודע לעניין הזה, צדיק יסוד עולם. כן? ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור. אפילו בשביל צדיק אחד העולם התקיים, שנאמר וצדיק יסוד עולם. שוב, אם לא היינו נותנים דעתנו לזה, היינו חושבים שזה הפשט, צדיק יסוד העולם. אבל מי שיסתכל בפסוקים, זה מתוך משלי, פסוקים שלפני ואחרי, תסתכלו בפסוק האחרון למשל, צדיק לעולם בעל אימות ורשעים לא ישכנו ארץ. אז אפשר להבין שגם כשאומרים צדיק יסוד עולם, הכוונה צדיק יסוד לעולם. צדיק לעולם, איך הפסוק שמה? טוב, לא הבאתי את הפסוק עצמו. נכון, כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם. כלומר, לעומת הרשע שהוא חולף ועובר כעבור סופה, הצדיק נשאר יתד לעולם, ושאר הפסוקים פה מכוונים לאותה דרך. כן, אז העולם פה משמעותו גם בכתובים משמעות לנצח. אני ממש אסיים בעניין הזה, אני מקווה שרואים את זה, קשה קצת לראות את כתב היד. אז גם זה מתוך פיוט מעניין של פייטן עלום שנקרא הדותהו, שזה גם זכיתי קצת לעבוד על הפיוטים שלו. יש לו פיוטים לכל משמרות הכהונה. והוא חותם את שמו במקום קבוע, אז לפי הקוסטיכון כאן גילו את השם שלו, אם אנחנו הוגים אותו נכון. מכל מקום, בפיוט שיש לו למשמר הכהונה של משמר יקים, הוא חוזר כמעט בכל צלעית בפיוט על השורש קוף ובמן, כן? הוא משחק הרבה משחקי לשון סביב להקים. אז כאן הוא גם אומר, המקום פעלת תן לאומתך. זה כתב יד מאוד מעניין, מי שירצה אפשר להרחיב עליו בזדמנות אחרת. הוא מנוקד בניקוד הארץ ישראלי, קצת קשה לראות כאן, ניקוד עליון. זה כתב יד מאוד מוקדם מהמדרבים שיש בגניזה של הקהירית. תיארכו אותו החוקרים למאה השמינית או התשיעית, בין הראשונים שיש שם. נכון, מכל מקום מוכתב, המקום פעל תתן לאומתך ותתנחם עליו מרעתך כנראה, ותקים זאת נחמתך ותושיע איומתך. המקום פעלת הוא מכוון למקום הקודש, כמו שכל הפיוט מכוון לבניין בית המקדש. יכול להיות שהוא גם, זה על פי הפסוק שמכון לשבטך פעלת השם, אז הוא מחליף את מכון למקום בגלל המשמר שהוא עוסק בו, שהוא מזכיר הרבה את השורש הזה. ויכול להיות גם שהוא מתכוון למשמעות של פנייה לקדוש ברוך הוא, המקום אתה אשר פעלת תן לאומתך או לאומתך כמו שהוא קרא, ותושיע לאומתך. ונסיים, נצטרף לתפילה הזאת שימנה באמת המקום מן העולם ועד העולם, נזכה לברך שם בצד השם בשמחה. כן, שנייה, הוא שאל, כן,
אני שומע שיבוש חדש, אולי זה סלנג, אל תלחץ עליי להגיע למקום הזה.
נכון, לא הזכרתי, אני חושב שהעניין הזה קרוב לפסוק שיש במגילת אסתר ממקום אחר, על פי הפשט, כן? רווח והצלה יעמוד ממקום אחר, כוונה ממקום מופשט אחר, ואני חושב שזה די קרוב, לא רוצה להגיע, כמו שאתה אומר, למקום כזה, זה השלכה מופשטת של מקום, כמו שאנחנו אומרים, מקום שהוא נמצא במקום הראשון. זה מקום המחשבתי, מעמד ראשון, אז ממקום אחר שיש במגילת אסתר, זה מתחום אחר, משהו כזה, מילה מופשטת, אני חושב שזה קרוב לזה, נראה לי. זה קשור כמו כולי אלמה שיש בארמית, כל העולם, במשמעות של כל האנשים שבעולם, האנשים שבעולם. מי שרוצה באמת להעמיק בזה, אמרתי לכם, הזכרתי את המאמר הזה של שם פרידמן, הוא מדבר הרבה, אחיו שלא היה בעולמו, הוא עושה שם באמת הרבה הרבה הבחנות במשמעות של עולם.
מה זה שהעולם זה האנשים בעולם, כמו שאמרתי העיר שושן,
זה מתונים יהיה גם, נכון, כמו אנשי ירושלים,
העיר שושן,
אנשי העיר,
אנשים
שבאו, נכון. זה לא רציתי, חשבתי להזכיר גם את זה, שם הנוסח, אם יש פה מבני תימן, אומרים מעון הברכות, וסביר מאוד במקרה הזה שהצדק איתם, ככה רואים גם בקטעים עתיקים יותר, שזה על פי ברכה שהייתה של עושה השלום.
אני רוצה להם קצת לגבי אתימולוגיה והשוואה לערבית. בערבית המילה מקום היא מקום, ולעולם
מקום קודש,
כמו שאצלנו בית מקדש, רק ממקום קדוש, מקום של מקום הנבי וכו' וכו'. כי סתם מקום זה משורש כאן, כף א' נון, מכאן,
או מכון,
שזה מכון, ועברית זה המילה כאן, כף א' נון. לגבי המילה עולם, זה שורש מילה והיפוכו. מצד אחד בעברית שלנו זה המילה העלם, בערבית מעלום ידוע. מכאן המילה מועלם,
מלמד.
שהוא מלמד את הדבר הידוע, שזה העולם הנראה.
אבל גם בערבית יש עולם במשמעות של העולם הפיזי, ריבון כל עלמין, ולא, וראיתי שכותבים ששם בערבית יש רק המשמעות המאוחרת, רק המשמעות של תבל ולא משמעות של עולם של זמן.
אבל העניין מה שחשוב זה שורש מילה והיפוך.
טוב, מעניין, יישר כוח.